רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה.
עושים תוכנה.
שלום, ברוכים הבאים שוב אלינו לעושים תוכנה. חן, מה העניינים?
שמע, מצוין בגדול. לאחרונה עזבתי את הסטארט-אפ, את גיידר, ככה כמה שינויים. התחלתי את חיי הפרילנסר, הלא פשוטים, עובד על להשיג לקוחות. התחלתי לעבוד עם איזה חברה בשם ווימארק בתחום הבלוקצ'יין, חברה ממש מגניבה וכיף, כמה ימים בשבוע. אבל עזוב את זה, כאילו... עכשיו אולגה אשתי טסה לחול איזה שבועיים, השאיר אותי עם הכלבה שאימצנו, ופחות או יותר נגמר לי כל הזמן, אבל היא מאוד חמודה.
שמועות אומרות שהיא אוכלת את הווילונות, זה נכון?
כן, אתמול שדיברנו בטלפון, קצת אכלה את הווילון, דחפתי אותה. בסדר, עוד שנה היא תתעלף. נסתדר, מה איתך עמית? מה המצב?
אני מעולה, הכל טוב. האמת שככה הושפעתי מאחד הפרקים האחרונים שלנו עם בנימין, וכתבתי פול ריקווסט ראשון שאושר לנוד.
מזל טוב.
תודה, תודה רבה. זה היה ממש אירוע כיף. זהו.
איך חגגת את זה?
בירה
במרפסת.
כן, במרפסת.
סבבה. מגניב, מגניב. טוב, אז ככה, אני רגע לפני שנמשיך, אני גם אציג את האורח, דמי בן-ארי, אבל באמת, שלום לכל המאזינים, אנחנו כאילו מקשיבים לכל הפידבקים שלכם, הדברים שאתם אומרים, יש המון רעיונות מדהימים לפרקים, בכל נושא שאפשר בערך לחשוב עליו, אנחנו מנסים להתייחס להכל. היום למשל, אנחנו מדבר על נושא די מורכב, ככה קוברנטיס וקונטיינרים, שמי שענה על הסקר ראה שהוא קיבל את רוב הקולות, וזה מאתגר, ואנחנו מנסים את זה, ורוצים לראות אם זה עובד, וכל פעם כמו סטארט-אפ אנחנו ככה לומדים ומתקדמים. אז בואו אני אציג לכם את... אוקיי, קודם כל שלום דמי,
שלום,
מה קורה?
שלום, שלום.
בוקר נהדר.
בוקר מעולה, חן, תודה
טוב
רבה.
טוב לראות אותך, אתה נראה נהדר. טוב, אז ככה אני אציג את דמי. טוב, גילוי נאות קטן, אני מכיר את דמי כבר מעל 10 שנים בערך, מיחידת אופק ששירתנו ביחד, ככה ומאז אנחנו ככה מתראים בברנז'ה הסטארט-אפית כל הזמן. אוקיי, דמי, משהו הוא היה בצבא 6-7 שנים, כמה סוף היית?
8.
וואו, לא קלטתי את השנה השמינית. יפה מאוד. הוא היה ככה בצוות מאוד מעניין, שהוא השתחרר, הוא בעצם הגיע לחברת Windward, היה שם חלוצי התחום הביג דאטה. בנוסף ככה, במקביל לכל הדברים האלה, הקים את קבוצת Big Things בישראל, שזו קבוצה ענקית של ביג דאטה, מוזמנים לבדוק ולהצטרף. כתב בלוג, עדיין כותב, ככה כל הזמן מעורב. דמי הוא גם Google Developers Expert. וכמובן, התפקיד המרכזי שלו עכשיו, שזה ככה לא הוזכר, הוא VPR&D בחברת Panorize, שהיא קיימת כבר 2 שנים, יצאה לאחרונה מסטלס מוד, ככה אמרתי זה טוב עם המבטא, סטלס מוד, ומודיעו על גיוס של $5 מיליון, ככה בקטנה, בהובלה של א' וכל מיני אנשים טובים אחרים, ולכינוח הוא בעל אוהב לשני, הם מעלים תמונות לאינסטגרם, כל מיני מסעדות מגניבות ומקומות, והוא מכין מרק כתום מצוין, שבחורף רואים תמונות שלו של זה. שכחתי משהו?
לא.
אוקיי.
מסכם טוב.
מעולה, מעולה, סבבה. אז בוא נלך ממש אחורה, שוב, לא לצבא, לא לדברים כאלה, לימים הראשונים של פאנורייז. אני אומר נכון, פאנורייז,
כן, פאנורייז,
כמובן,
כן.
סבבה. ימים הראשונים, אתה בא, אתם בעצם 3 שותפים, כולכם מאופק, אתה מאיר ומתן.
נכון.
אתה בעצם הבדם היחיד שכרגע כותב קוד ומתעסק בכל הצד הטכני. מה קורה? אתה בא להקים תשתיות, דברים? רגע, ספר במשפט 2 מה אתם עושים.
זהו, אני אעשה ממש טיפה הקדמה, וכאילו נכניס לקונטקסט באמת של למה אני פה לדבר על זה בכלל, ולמה השטויות שאני הולך להגיד עוד איכשהו נכון בצורה כזאת או אחרת. אז אנחנו עוזרים לארגונים לבוא ולנהל את הסייבר ריסק, שמושתת מהספקים שלהם. ואם אנחנו הולכים אחורה לפני 20 שנה, אז CISO, ה-Chief Information Security Officer של ארגון, היה בטוח שהוא מוציא עשרות מיליוני דולרים על מוצרי סקיורטי, וכל הדאטה שלו מאובטח והכל בסדר. עכשיו, נניח שזה נכון והכל בסדר, היום אנחנו מתחילים להשתמש בסרוויסים אינסופיים לכמעט כל דבר שאנחנו עושים. אם זה ה-Cloud Service Provider שלנו, אם זה לצורך העניין מערכת ה-CRM, מערכת ה-ERP, מערכות מרקטינג, כל מיני ספקים צד שלישי שאנחנו תכלס נותנים להם את כל הדאטה שלנו, ואין לנו שמץ של מושג מה קורה איתם. עכשיו, דיברנו על ספקי IT, אבל זה לא רק זה. יש לנו גם את משרד הרואי חשבון שלנו, יש לנו את משרד העורכי דין שלנו, ויש לנו אפילו לקוח שאמר לנו על חברת הפרחים שלו, משלוחי הפרחים. אמרנו כזה, וואט? כאילו, למה זה מעניין אותך? אז זה אומר שהם מחזיקים רשימה של כל הלקוחות הכי חשובים שלהם, של כל העובדים הכי חשובים בבנק, ועם שמות, מספרי טלפון, כתובות, וגם תאריכי לידה, תכלס זה הדברים שאתה מרכיב מהם סיסמאות, אז זה מאוד מאוד חשוב לי. אז זה יכול להיות כל ספק שלך. והיום זה pain point מאוד מאוד גדול לסיסאים, כי בגדול יותר מ-60% מהפריצות היום מתבצעות דרך ספקי צד שלישי. אם ניקח דוגמה את טארגט שנפרצה לידי חברת המזגנים שלה בכלל. ועד היום הם משלמים מעל $500 מיליון פיצויים לכל הלקוחות שנפגעו. וזה בעיה. זה בעיה מאוד מאוד רצינית, במיוחד כשאתה צריך עכשיו לנהל, ניקח אפילו SMB, Small Medium Business בארצות הברית. יש לו בערך בין 1,000 ל-3,000 ספקים. אי אפשר לנהל את הדבר הזה. בסדר? זה מאוד מאוד קשה לבוא לדעת בכלל מה קורה מבחינת סייבר סקיורטי, איפה שכל הדאטה שלך נמצא. והיום הם מסתמכים על שאלונים. זה התהליך שלהם, הם שולחים שאלון שהוא outdated מאוד מהר, וקשה מאוד לנהל את התהליך הזה. אז אנחנו פיתחנו פלטפורמה בגדול שעושה את הניתוח התהליכי הזה במה שנקרא Hackers Point of View. שאנחנו לא צריכים להתקין שום דבר באף צד, לא בצד של מי שמעריך את הספקים ולא בצד של הספק, ואנחנו מספקים פלטפורמה שבגדול סרוויס, סופטוור אז סרוויס, שסיסו עושה לוגין, מזין בעצם את כל הפורטפוליו של הספקים שלו, ומתחיל לנהל את התהליך של ניהול סקיוריטי של כל הספקים שלו בפלטפורמה של פאנוריז. עכשיו, סבבה, הנה, יופי, אנחנו עושים את כל הדברים האלה. אבל מה תכלס? תכלס, בשופו של דבר, מה שעשינו, כמו שאמרת, התחלנו את החברה, אנחנו צריכים עכשיו אינפרסטרקצ'ר שתומך בתהליך הזה. אז מן הסתם הכי קל לי, חברה, 3 אנשים, במיוחד מפתח אחד, וגם אלעד, ה-Head of Security Research שלנו שהצטרף. אז הוא בכלל מגיע מהעולם של סייבר. הוא לא אנג'יניר מפתח קוד, נכון? ואז פתאום צריך לעשות איזושהי אינטגרציה שתעבוד באמת לכל האלמנטים האלה, בלי שאני צריך לבזבז הרבה זמן על להקים לעצמי דאטה סנטר. זה לא באמת הגיוני. כאילו, אין, אנחנו לא נספיק, כי אנחנו נתעסק בהמון המון דברים שהם מאוד low level, שלא נותנים שום value ללקוח שלי. כי התחלנו, אני רוצה לתת value ללקוח. זהו, אז מה עושים? אז מה עושים? זה באמת הולכים לאיזשהו cloud service provider. אוקיי, ואז כאילו גם דיברנו על האלמנט של, טוב, עבדתי באמזון, אז למה לא להמשיך לעבוד באמזון? אני אוהב טכנולוגיה, בסדר, אני לא מפחד מטכנולוגיה. בסופו של דבר, גוגל הייתה הזדמנות באמת טובה, גם מבחינת האנשים שתקשרנו איתם שם, אנשים שאנחנו עובדים איתם, אז גוגל קלאוד היה נראה לי מאוד מאוד הגיוני. ובמיוחד, דיברנו על דוקרים, דיברנו על קונטיינרים, קוברניטיס, איזה יופי, איזה קטע. קוברניטיס זה תשתית באמת שיצא מתוך גוגל. זה אופן סורס שכתוב בגו, והוא מסתמך מאוד על מערכת פנימית של גוגל שנקראת בורג.
אז אני ככה, אני רוצה שנייה לעצור אותך, לעשות שנייה הליכה עוד אחורה.
כן.
כי קודם כל לגבי, דיברנו על ענן וזה, למקרה שמישהו אולי ככה לא מכיר באמת מה זה בכלל הענן, למה נוצר אמזון, גוגל, שרתים וירטואליים, בעצם זה תכלס, מאחורה יש שרתים, שרתי חומרה, שיושבים פשוט בחוות ענקיות בכל מיני מקומות בעולם, כדי שהכל יעבוד מהר וקרוב. ובעצם הם יצרו תשתית שבה אתה יכול בקליק אחד להקים שרת דרך הבראוזר שלך או דרכים אחרות, ולא משנה לך איך הוא מנוהל, אתה לא צריך מחשב אחד, הוא לכאורה המחשב שיש לך ושייך לך, ועל זה אנשים הקימו מלא יכולות ועניינים, ובעצם אתם בהתחלה התחלתם גם עם איזה אינסטנס של
כן.
גוגל.
כן, כן, אז צודק.
מה היה שלב ה...
בוא נגיד את זה ככה, אני אוסיף אפילו לבעיה, לתאר כאילו מה היה קורה, דאטה סנטר, אפילו לא שלי, בסדר? כבקשה, נגיד, אם הייתי רוצה להכיר איזשהו שרת, להכניס משהו, איזשהו רק שרציתי להקים, אז אני צריך לפתוח איזושהי בקשה לאיזה איש IT שיפתח את הדבר הזה. הדבר הזה לוקח יום, יומיים, יכול להיות שיש להם הקצה, יכול להיות שאין להם. בדיוק מה שתיארת עכשיו, זה הקלות הזאת שאו ב-UI או אפילו בקריאת API, אני יכול פשוט להקים שרת. וכשאנחנו מדברים על שרת וירטואלי, אתה יודע, הוא עולה דקה, פחות מדקה, מדהים.
כן, נשמע מדהים, כן. על פניו.
כן.
אוקיי, ומבחינת הבחירה שלך, אז באמת התשתית הראשונה שהשתמשת הייתה של קונטיינרים כבר, ממש בהתחלה, או...
אז אני אגיד משהו שאני כאילו מטיף מאוד לקונטיינרים, וזה דבר חשוב, וזה... לא.
אוקיי, זה מאוד מעניין.
בדיוק, המאוד straight forward, כמובן, להתחיל לעשות ולהתעסק במשהו שאני מכיר, אבל זה אני מכיר. ואז פתאום יש לי את אלעד, שהוא security researcher, אחד הטובים שיש, אבל עדיין, זה לא האקספרטי שלו. אוקיי, ואז לבוא, אני רוצה לתת value כרגע ללקוח, ויותר מזה גם, אני רוצה להתחיל לפתח פיצ'רים, כדי לקבל פידבק לופ מהיר, לראות אם באמת זה נותן value, ואם לא, פשוט להרוג. אז להתחיל עכשיו ללמד, ולהתעסק באינפרסטרקצ'ר, ואוקיי, דיברנו על דוקר, נדבר על קוברניטיס, כל אחד מהם זה learning curve, כאילו, עקומת לימוד מסוימת, וזהו, זה קשה.
אז למה מה בעצם התחלתם עם VM'ים? או...
כן, אז מאוד פשוט. קודם כל נתחיל לטכנולוגיה. בסדר, גם אריק בפרק שלו דיבר על פייתון, ו... אז גם אני, וואלה, הגעתי מעולם הצבא, אנטרפרייז גדול, ג'אווה, דוטנט, מפלא ופלא, עברתי לפתח בפייתון. עכשיו למה? כי מעל 80% מהמוצרים, כלים, אופן סורסים, דברים של סייבר סקיורטי, פייתון. אוקיי? אז אמרנו, אני לא חסיד טכנולוגיה, זה חשוב, ואני צריך לתת value כרגע ללקוח, זה מה שייתן value ללקוח, אלעד מכיר פייתון, אחלה, יאללה, מתקדמים קדימה. טוב, אז מה עושים עכשיו כשרצים פייתון? צריכים, גם מה שכן דיבר עליו, כאילו גם, consolidation ו-encapsulation של הקוד שלי, דברים כאלה, איך אני עושה את זה? אז בפייתון יש מנגנון שנקרא virtual ends, virtual environment שאני מריץ בגדול נגזרת מהאינטרפטר של פייתון, והוא סוגר לי כאילו את הקפסולה שלי. עכשיו, תכלס, אנחנו ממש מדמים הקרים, אוקיי? בשלב מה שנקרא איסוף מודיעין, ריקונסנס שלהם. וכל דבר כזה בעצם זה התנהגות. אנחנו כבר מדמים יותר ממש כמו 10,000 התנהגויות. ובסיטואציה כזאת אתה צריך לעשות סוג של אינקפסולציה לכל התנהגות כזאת. אז איך הכי קל לי לעשות את זה? להתקין הרבה מאוד virtual environments בשרת, כמו שהיה מותקן אצלי בלפטופ, ופשוט להריץ לשרת הזה. אז רמת המקביליות שלנו גם, זאת אומרת, איך שאנחנו זורקים חברה, היה, וואלה, אני מרים בקריאת API, שרת וירטואלי, יש עליו כבר את כל הקוד, ומריץ את הסריקה ושומר את כל הדברים בדאטאבייס. יופי, מאוד פשוט. נכון? כאילו, זה נשמע גם פשוט. ואפשר להגיד שהמנהרה הזאת התחילה להיחפר ולהיחפר ולהיחפר. כי מה שמתחיל מאוד פשוט, בין אינטגרציה לשני מפתחים, מסתבך מאוד פתאום כשיש לך צוות של 6. ובמיוחד כשיש לך צוות של 20. אוקיי, ואנחנו מתחילים לדבר כבר על באמת, הכאבים האמיתיים הם בעיות אינטגרציה, בעיות הרצה, ויזיביליטי, איך אתה בכלל יודע מה קורה בסביבה שלך. ומפה בעצם התחלנו לצאת למסע, אז זה התחיל מ-VM, עם כל הקוד שלי, וגם אנחנו יכולים להתחיל לדבר על חסידויות האגית, ואם אנחנו שמים סינגל ריפו, או מולטיפל ריפוז, גם.
מה זה אומר? תן ככה הסבר למה זה.
אז בוא נסתכל על זה ככה, יש לי עכשיו את כל הקוד בייס שלי ברפוזיטורי אחד של גיט, אוקיי? אחלה, אני מחזיק הרבה מאוד פרויקטים של פייתון, מעולה. עכשיו, הדבר הזה הוא אחלה, במיוחד שיש לך נגיד 6 פרויקטים, אתה רוצה להתקדם מהר ואתה רוצה לעשות דברים, פתאום כשאתה רוצה מודולריות, ואתה רוצה עכשיו להתעסק גם עם נגיד GitHub או Bitbucket שאנחנו עובדים איתו, שזה Service Provider של Git, כל ההוקים וכל הדברים שאתה רוצה ליצור בתשתית האוטומציה שלך, מתחיל להיות הרבה יותר קשה כשאתה נמצא בסינגל ריפו. אוקיי? ודווקא הפרדה ומודולריות ומחיקה של קוד ודברים כאלה, יותר טוב. אבל אחד הדברים שאתה מתחיל להתמודד איתם בסינגל ריפו, שמתחיל להיות מאוד מאוד גדול, זה רק כמות השינויים. זה, אני עבדתי, חן עבד, שנינו עבדנו על אותו ריפו, אולי התנגשנו באותם קבצים, לינקים, זה,
כל שינוי משפיע על מישהו אחר, מישהו הלך הביתה, דפק לכולם את הקומיטים שהם עשו לפני, ויום אחרי זה הוא לא בא לעבודה.
כן. אז כמובן, כולנו מתחילים מאיזשהו מונוליט, ואתה רוצה, אני אגדיר מה זה מונוליט?
מי שהקשיב לפרק עם עינת אור, יכול להיות שהוא כבר יודע את זה, אתה יכול להגיד באיזה משפטון.
טוב, בגדול, תחשבו על זה מפלצת אחת שמכילה הכל. בסדר?
סבבה.
וכמובן, אתם מכירים את הבאזוורד של מייקרו סרוויסס?
מכירים הרבה.
יופי, כן, עוד משהו שמשתמשים בו הרבה בתעשייה. אז בסוף, אתה מתחיל תמיד ממונוליט, בסטארט-אפ כי אתה רוצה להתקדם מהר. אחרי שיש לך את המונוליט, אתה מבין שכאילו, טוב, זה קשה מדי וקשה לנו להתקדם מהר, כי זה היתרון של סטארט-אפים מעל חברות גדולות, שהם יכולים לזוז מהר, ואם לא, הוא פשוט ימות. ואז מה אתה אומר? אני חכם, יאללה, נתחיל לעשות מודולריות, נתחיל לעשות מייקרו סרוויסס, ואיכשהו אתה מסתיים עם משהו שנקרא, לפחות אני התחלתי לקרוא לו, מייקרוליט. אוקיי? אוקיי? יש לך איזשהו מונוליט שבסוף מחולק לי שם סרוויסים, ויש לך כאילו משהו כזה בין קליים באמצע.
וכולם יושבים ככה על אינסטנס אחד כן. של אמזון, שאתה לצורך העניין מקים גם 50 גוגל, כאלה.
ספציפי.
של גוגל, סליחה.
נגיד, כן, לא משנה.
אינסטנס אחד בקלאוד, ואתה פשוט משכפל אותו לפעמים בשביל סקיילינג לאיזה 50, כן, 100, 150. אבל הכל על אותו שרת.
על אותו סוג. יש לי גרסה, הגרסה הדיפלויבל שלי זה בגדול שרת עם כל הקוד, כי זה פייתון, אני לא צריך לקמפל אפילו, למרות שיש לו אינטרפרטר בסוף שכאילו...
זה לפרק אחר.
כן, כזה. אבל בסוף, שורה תחתונה, אני מריץ חברה באמצעות שרת וירטואלי, וככמות החברות אני מרים כמה שרתים כאלה שאני רוצה, בגרסאות שונות, יכול להיות מאוד מאוד גמיש בקטע הזה, וזה מאוד קל כי זה סימלס, אני פשוט כותב קומנד ליין, תעלה לי בבקשה שרת, בום, יש לי שרת. אוקיי? ואני גם משלם עליו רק כל עוד הוא למעלה. אני לא צריך עכשיו שאם סיים, אחד מהדברים שפיתחנו, שאם הוא סיים, הוא פשוט הורג את השרת.
אוקיי, אז באיזה, נשמע עד עכשיו טוב, כי באיזה שלב אתה פתאום נשבר ואומר, זהו, בוא נעבור הלאה.
אז מה קורה כשיש לך 80 repositories, והתחלנו לפצל את זה, נכון? מה קורה כשיש לך 150? ואתה מתחיל כאילו לגדול ולגדול, כי בסוף יש לך המון דברים כאלה. פתאום יצא מצב שרק לסגור את התוצר הסופי הזה של השרת, נכון? לקח שעה וחצי. זוכר שדיברנו על הקטע של הלזוז מהר? זה לא לזוז מהר.
לא לזוז מהר.
בשום צורה שהיא. תראה, יש גם דברים שאתה יודע, אתה עושה דיפלוימנט פעם בשבוע. אבל עדיין, בכל מקרה, מאוד מאוד חשוב שיהיה אפשר להיות גמיש. כאילו, כשלא, כואב לי.
תן לנו איזה דוגמה.
אז,
שירות כזה.
שירות אתה מתכוון?
כאילו איזשהו סרוויס קטן כזה שהיית כן. שרת שהיית צריך
להגיד. הצורה הכי פשוטה שיש. נגיד יש לי עכשיו DNS, אני סורק DNSים. יש לי איזשהו אפילו third party API שאני עובד מולו, ובסוף ה-third party API הזה שינה משהו ב-API, אוקיי? ותוך כדי כמובן אף אחד לא הודיע לי, הכל בסדר. מרים את השרתים VM, מתחילים לרוץ, פתאום אנחנו מגלים כאילו ארורים. והכל כאילו נשבר, לא מבינים למה, זה לא הכל, בסדר, רק האלמנט הזה, ובסוף היה חישוב, אבל משהו שגוי. רגע, שיט, איך אני מתחקר את הדבר הזה? אז כמובן, הריצה הסטנדרטית, בוא נעלה את ה-VM ונתחיל להריץ, נכון? עכשיו, איפה זה בתהליך של הריצה? אתה יודע, חברה, אני יכול להריץ עליה שעה, ואני יכול לרוץ עליה גם 9 ימים, כאילו יש לה כמות מסוימת של אסטים, יכול להיות שזה ייפול ביום השביעי, אולי, פסה, עכשיו, כדי לתחקר את הדבר הזה בצורה זריזה, אני צריך גם יכולת גרנולרית לבוא ולעשות משהו קטן, נכון? אוקיי, נגיד מצאתי אפילו את הדבר הזה, מדהים. תיקנתי, שיט, אני צריך לחכות עכשיו שעה וחצי, עד שיסגר אימג', עד שאני אתחיל להריץ עוד פעם, סיוט.
לעלות לכל ה-80...
ה-80 כבר מתו, כאילו, עזוב.
מתו לגמרי.
כן, כי כאילו מבחינתי משהו נשבר בתהליך. ואז בסיטואציה כזאת, אני רוצה פידבק לופ מאוד מאוד מהיר. אני רוצה לתקן, כמו שתיקנתי אצלי לוקלית והכל כאילו רץ תוך שנייה, כי את הבאג לתקן עצמו אפשר גם לוקלית ולהריץ את הפיס הקטן. אבל כדי לקבל את החישוב, כדי שהלקוח יקבל פידבק מהיר, אני אשכרה צריך לקרות אולי 9 שעות, עד שבכלל משהו קרה, ו9 שעות סתם. סתם של קומפיוט.
אתה בעצם ככה לעשות ראפ-אפ כזה מהיר לתהליך, אתה מגלה בעיה, אתה אומר, וואלה, אוקיי, יש לי מלא רפוזיטורי שמחוברים עכשיו, סליחה, מלא סביבות.
כן.
רפוזיטור אחד שמפוזר בכל מיני מקומות, בהתאם לסוג חברה, ואני מגלה איזה בעיה שמשפיעה על חברה אחת, ואולי גם על 80 חברות, ועכשיו אני צריך לתקן, מצאתי את הבאג, מעולה, עשיתי פוש. הגיע לגיט, סבבה. עכשיו אני צריך בעצם להעלות את זה לשרת, ליצור שוב אימג' לשרת, כדי שפעם הבאה שאני אצור, זה יהיה השרת החדש.
זה קורה אוטומטית, בסדר?
כן.
CI, יופי, דיברנו על זה, אני בכלל לא פותח, אבל זה צריך לקרות, אתה לוקח זמן.
נכון, בדיוק, אבל כל זה צריך לקרות עכשיו שוב, כל התהליך, הפוש של הקוד, הבדיקה שלו, זה QA אולי שבודק את הדברים, או Security Researcher אצלכם, תלוי מה זה.
כן, Security Researcher, אין לנו QAs כרגע.
אז בעצם האימג' נוצר אוטומטי, כל השרתים עולים, כל שרת זה יכול להיות עד דקה, פתאום משהו נופל. תהליך שיכול לקחת מלא מלא זמן, עם המון המון מקומות לסיכון בדרך.
בהחלט.
אוקיי, ובוא נמשיך הלאה, אז מה עשיתם?
זהו, עכשיו קודם כל אתה צריך להבין בכלל מה נדרש, כי אני יכול להיכנס פה לתהליך אינסופי של טוב, יאללה בוא נשפר ביצועים, בוא נעשה ככה, בוא נעשה קשינג, ודיברנו על דוקר אימג'ז, אז יש לך דרכים גם איך לייעל בעצם, כאילו את הדיפלוימנט שלך. נדבר על זה כאילו על דוקרים בנפרד. אבל בוא נבין כאילו מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור בכלל. אוקיי, אמרנו, יש לנו בעיה כרגע של סקייל. קודם כל, אני מרים כמות של רתים, יש בעיה אינרנטית בפתרון הראשון שלנו, כי בעצם אין לי ניצולת. אוקיי? הרבה מהעבודה שאני עושה היא מה שנקרא IO-bound, כי אני יוצא כרגע לקריאות רשת, ואני מחכה, נכון? אז ה-CPU שלי הוא על אחוז, פחות. אני לא באמת מנצל את השרת שאני משלם עליו כסף, נכון? אז אני רוצה להגיד, אוקיי, בסדר, אפשר לעשות דברים מקבילים, אבל אני לא יכול לעשות את זה ברמת האינסטנס, כי האינסטנס כבר עלה, הוא יסרוק את כל הדברים שהם סיקוונצ'ל. והנה עוד בעיה, הכל רץ טורי, אוקיי? יש לי עכשיו חברה שיש לה שני אסטים, נגיד IP ודומיין, ויש לי חברה שיש לה 10,000 אסטים. למה זה צריך לרוץ כאילו בכלל טורי? זה יכול לרוץ מקבילי, נכון? תלוי נכון, כאילו באמת איך הפרוסס עובד וזה. ואז כאילו בסיטואציה כזאת אני אומר, אני רוצה להיות גרנולרי יותר אפילו מרמה של חברה, לרמה של אסטים, לרמה של בעצם וורקפלואים בתהליך הזה. טוב, זה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור עכשיו. אבל רגע, כואב לי.
הכאב מורגש. נראה לי, אתה מרגיש את הכאב אמית?
מרגיש.
מרגיש.
יש לי אדוויל. אז בגדול, אחד מהכאבים גם זה באמת הדיפלוימנט. אמרנו, אנחנו רוצים פידבק לופ כמה שיותר מהיר. איך אני עושה דיפלוימנט אבל למשהו שהוא יותר קטן? אז באמת פה עלה הכאב, אוקיי? ולפעמים אני רוצה גם להריץ אולי חלקים בנפרד, לא כחלק מכל התהליך. אז באמת אמרנו, טוב, מה אנחנו יכולים לבוא וכאילו לעשות כדי לשפר בעצם את התהליך הזה? כי אחד הדברים גם, עוד קושי נקרא לזה, לא רק engineers כותבים אצלנו code production. זאת אומרת, בשונה אולי מחברות סייבר באופן כללי, שיש לך את security research, שהם כותבים את היכולת, ואז עושים hand-off ל-engineering, מעבירים את היכולת, וטוב, יאללה, בואו תפתחו את זה משהו שיהיה scalable. אני מאוד מאמין בזה שכולם צריכים להיות מעורבים במה שקורה במערכת production. ובגלל זה אני כן רוצה שאנשים כמה שיותר יהיו מעורבים. גם אם זה ייקח לי 150% מהזמן שכאילו היה לוקח, אני מעדיף להשקיע את הזמן הזה כדי שבן אדם יקבל ממש פידבק הנה עשיתי, הנה זה מה שהלקוח קיבל.
כן, הוא ירגיש את ההשפעה כן. שלו ולא רק כמו קופסה שחורה יזרוק כן. את זה ואין לו מושג מה קורה וגם לא אחריות אולי.
כן, ואותו דבר גם אם ניכנס לעולם הדב-אופס וכל התחום הזה, אז סבבה, אני פיתחתי קוד, אני מפתח הכל טוב ויפה, יאללה, הדב-אופס יטפל בזה, כאילו הוא יעשה דיפלוימנט לפרודקט. לא. בסדר, זה ממש קלצ'ר, כאילו תרבות לא טובה להכניס בעצם, כי אני זורק אחריות, במקום אני רוצה לקחת אחריות.
יפה, האמת שזה זה יפה, כאילו זה נאמר גם נראה לי בתוכנית עם עינת אור על סימילר ווב, שבאמת כולם אחראים, גם הדאטה סיינטיסט אצלם, יודעים לכתוב קוד, כאילו וממש הקטע הוא לקחת אחריות על מה שאתה עושה עד הפרודקשן. זה כנראה באמת עובד יפה. זה אנקדוטה.
שוב, יכול להיות שאני אגיד לך עוד שנתיים שלוש, שהייתי טיפש ואני לא מבין מה אני עושה וזה לא נכון, בינתיים זה עובד.
מעולה.
כן.
אוקיי, אז זה עובד, אתה הולך על איזה תרבות כזאת?
כן.
ואיך עכשיו כל התשתית שלך מושפעת? מה קורה לכל האינסטנסים, סינגל רפוזיטורי?
אז בכלל, בוא עוד לפני, כבר לא היה סינגל רפוזיטורי, כבר פיצלנו את זה להרבה רפוזיטורי, בגלל זה גם תהליך הדיפלוימנט לקח כל כך הרבה זמן, כי הוא מושך קוד מהרבה מקומות, עושה בדיקות על הרבה מאוד מקומות, מריץ תהליכים, וככמות הרפוזיטורי זה כמות הזמן שלוקח. מספיק אפילו שנשבר לך משהו שם, יאללה, מתחילים מההתחלה.
כן, לצורך העניין רפוזיטורי אחד אחד, נגיד, האותנטיקציה, ואחד אחד קריאת הדאטה, ואחד על פענוח, וכל מיני שירותים לפי תחומי אחרת.
ובוטים, כאילו, בסוף יכולות איסוף. כל יכולת איסוף, בסוף זה בוט נפרד, והוא רץ בנפרד בדיפלוימנט שלו. ובסוף, כמובן, הכל היה דיפלויד לאימג' אחד. אז כן, למה לא לעשות? תקשיב, עשיתי שינוי רק בבוט אחד. למה לי לשנות את כל השאר הדברים, נכון? אז, מה אפשר להשתמש? בוא נשתמש בדוקרים. בסדר? איזה קטע. עכשיו, באמת, גם על הקטע של קלות וכמה מהר הוא עולה, אני מאוד אוהב, אגב, להשתמש בקטע הזה של אימג' לעומת קונטיינר שרץ, בהקבלה ל-OOP. אוקיי? כמו שיש לנו בעצם את האובג'קט של הקלאס עצמו, שזה מה אני רוצה להריץ, וכשבעצם הדבר הזה מתחיל לרוץ, והוא אינסטנשייטד, כמו שכאילו כן אמר, והנה, יש לי עכשיו איזשהו משהו בזיכרון, וככפולת הדברים האלה בזיכרון. עכשיו, אני באמת לא אכנס לעומק עכשיו, איך דוקר ממומש, וניימספייסים, וכל הדברים האלה, אבל זה מדהים, כי בעצם, במקום להרים עכשיו VM בדקה, אגב, יכול לקחת גם כמה דקות עם האינסטנס שמנמן, אז קונטיינר יכול לעלות בכמה מילי שניות. אוקיי? וזה מדהים, וזה מטורף. והיתרון שם באמת של האנקפסוליישן, שאני משתמש ביכולת הזאת של קרנל של לינוקס, לבוא ולהיות מבודד, ולבוא ולהתנהג, כאילו הקוד שלי מתנהג במערכת הפעלה לגיטימית לחלוטין, והוא לא יודע אפילו שהוא רץ בתוך קונטיינר, עוזר לי בקטע של הניצול משאבים. אבל ברגע שאתה מתחיל לעבוד באמת בדוקרים, אתה מכיר לעצמך עולם של בעיות חדש. אוקיי? עכשיו, הרצתי דוקר אחד, הכל טוב. הרצתי דוקר רן, מעולה, מדהים, רץ, עשה את הסריקה שלו. עכשיו, איפה זה רץ? זה רץ תכלס בשרת לינוקס, ואני יכול להריץ הרבה מאוד שרתי, הרבה מאוד דוקרים באותו שרת לינוקס. ואז כאילו לקבל את הניצול משאבים, וכל הדברים האלה של עלייה מהירה וכל זה. זה אחד, נכון? יש לו מגבלה מסוימת כבר, נכון? זאת אומרת, אני יכול להריץ כמות מסוימת של דוקרים בשרת אחד, במיוחד בקטע של ביצועים.
אז... אבל אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה, כן. על הקטע הזה של הדוקרים והקונטיינרים. לא לגמרי ככה חידדת לי את הקטע של, אוקיי, היה לך נגיד מכל המולטי רפוזיטורית,
כן.
היה לך רפוזיטורי שאחראי, לא יודע, שאיבה או פיינוח של דאטה, זה היה על אינסטנס כלשהו. איך זה עכשיו הומר?
כולם היו על אותו אינסטנס.
זהו, אז איך זה הומר עכשיו?
יפה.
אני מנסה להבין.
אז השלב הראשון,
בתוך קונטיינר, אז... דוקר.
בוא, ריפוז, בוא נדבר על ריפוז, בסדר? כל ריפו מבחינתי הוא יכולת, נכון?
נכון.
אז אני אומר, כל יכולת, אני מתרגם את זה בסופו של דבר לדוקר קונטיינר שיבנה. בסדר, זה התרגום הראשון, כאילו 101, כשאני רוצה לבוא ולהתחיל לעשות משהו בקוד שלי. השינוי תכלס שצריך לעשות, זה פשוט להוסיף מה שנקרא דוקר פייל, שמגדיר באמת, כמו שעמית אמר, את כל הבלופרינט של מה אמור להיות מותקן, ואני שם את זה בתוך הרפוזיטורי. ואז, כשאני נמצא בתוך הרפוזיטורי, אני יכול להריץ פשוט פקודות דוקר, בסביבת פיתוח שלי או בשרת ה-CI שלי, ולבנות איזשהו deployable שהוא בעצם דוקר אימג' שמכיל את כל הקוד, את כל הדברים שאני צריך. אבל רגע, איפה הדבר הזה יושב? הוא יישב בתוך הריפו? לא. אז בגדול יש לנו עוד, כמו שכאילו ציינת, את דוקר האב, שהוא בעצם מה שנקרא דוקר רג'יסטרי. אוקיי? אז נגיד, כמו שהיה לי, אם נלך לעולם הג'אווה, אז היה לי בעצם איזשהו ג'אר שבניתי, ואני צריך לשים אותו איפשהו, אז יש בג'אווה את מייבן, את המייבן רפוזיטורי, ודרך לבוא ולנהל בעצם את מה שנקרא הפקג'ים שלי.
כל מיני ספריות שיצרת, כן, עם כן. קוד.
אז נגיד בנוד יהיה לי את NPM, וכאילו בפייטון יהיה לי את PyPy, כל הדברים האלה. אז גם בדוקר יש לנו בעצם...
שם חמוד הפייפי הזה.
כן. וגם כל מיני כאילו גרסאות שלו, ודברים כאלה, לניהול גרסאות וכו'. אז גם בדוקר יש לי בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם אני משתמש בדוקר האב, ולצורך העניין בגוגל, יש להם פשוט סרוויס שלהם שנקרא GCR, גוגל קונטיינר רג'יסטרי. ואנחנו משתמשים בו. אוקיי? למה? גם כדי לנהל גרסאות, וגם כדי שהתוצר הזה ילך באמת לאיפשהו, כי זה לא קוד. זה כבר משהו שאני הולך להריץ. אוקיי? אז ברגע שיש לי בעצם את הרפוזיטורי, יש לי את הדוקר פייל. מהדוקר פייל, איך, זה כאילו הממש, איך לבנות את התוצר. עשיתי איזושהי פקודה לצורך העניין, ועשיתי דיפלוי ל-GCR, ואז יש לי כבר את התוצר שלי איפשהו, וכשאני אגיד למישהו להריץ, אני אומר לו, אתה שומע? אתה צריך להריץ את, נגיד, DNS Discovery, בגרסה 2.2, כי זה נמצא ב-GCR, כך תמשוך את האימג' הזה, אוקיי? כי זה הטרמינולוגיה שאנחנו מזבשים, תביא אותו לוקלית למכונה, בום, תעלה. וזהו. ופתאום עכשיו הקוד הזה רץ בתוך קונטיינר, שהוא חושב שהוא רץ במערכת הפעלה, כאילו VM, אוקיי? עולה יורד. זהו. זה כל התהליך כאילו בסופו של דבר. מאוד קל, lightweight הרבה יותר מאשר להרים מכונה וירטואלית. אבל תכלס, זה צריך לרוץ איפשהו. נכון?
זה צריך לרוץ איפשהו, אבל אני מנסה כאילו, אתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, נגיד אני עכשיו איזה מאזין או מאזינה שמקשיבים, עובדים על שרתי אמזון, כן. עם לוד בלנסר, שככה מכוון לשרתים, ככה מה שפנוי, ואוטוסקיילינג, וכל מיני בזרו נוספים של ענן. אני אומר, רגע, אני בא, מקים עכשיו סטארט-אפ, יש לי, לא יודע, הקמתי איזה 5 רפוזיטוריז, שכל אחד עושה משהו אחר, שכולם המוצר, אז למה שלא מההתחלה, אפילו שאין לי מלא דברים כמו שהיה אצלכם, למה שאני לא אתחיל מקונטיינרים מ-day one?
אתה יכול.
מי צריך אינסטנסים בכלל?
אתה יכול, כל עוד אתה מכיר באמת את הדבר הזה, ואתה מוכן לבוא ולספוג את העלות של, אוקיי, בהתחלה אנחנו רוצים לבוא ולעשות לאנץ'. שוב, אם היה לי עכשיו צוות של אינג'ינירינג שמכיר ממש ממש טוב דוקר, רוב הסיכויים שזה מה שהייתי עושה. כי הייתי אוטומטית משתמש בקוברניטיס וכל הדברים מסביב. אבל יותר מזה, רציתי פידבק לופ מהיר, ואני מדבר איתך על תהליך כאילו שהיה גרדואל למשך השנתיים. זה לא התחיל טוב, הגעתי אחרי שנה לאיזשהו מצב, שיט, מה אני עושה עם עצמי. זה היה יותר כאילו באמת לבנות את זה, גם החלוקה לרפוזיטוריז, גם אחרי זה הכנסה של דוקר. אז נגיד, באמת כמו שאמרת, סרוויסים, לואוד בלנסרים, כל הדברים האלה, כשמדברים על דוקר, קוברניטיס וכו, וקלאוד, ומה שנקרא קלאוד נייטיב דבלופמנט, אז הרבה פעמים פשוט מה שעושים זה את כל הסרוויסים שלי, מה שאוטפייסינג, ווב UI ודברים כאלה ו-APIs, אני באמת מרים בדוקרים. וזה, אגב, זה מה שעשינו. אבל פה דיברנו על batch operations, שזה קצת שונה, וזה איזושהי חיה שלא מדברים עליה הרבה כשמדברים בכנסים על קוברניטיס, ומה הנה, בוא תעשה hello world בקוברניטיס, אף אחד לא מציג את ג'ובס, אוקיי?
כן, שבית זה לא נגיד, אם אני ככה מבין אותך נכון, בית זה לא שמישהו יש לו איזה אתר, ואז מישהו לוחץ על כפתור באתר ונשאב מידע שזה בדרך כלל התסריט הקלאסי, זה אומר משהו שקם מאחורי הקלעים, אף אחד בכלל לא רואה אותו, והוא רץ, והוא איזה בוט שובב שעובר בין חברות ושואב מהם מידע.
בגדול, תחשוב, הוא מסתכל על החברה מבחוץ, כמו שהאקר היה אוסף עליה נתונים, אז זה בדיוק זה. אוקיי, בתכלס, יש לי הרבה דברים back-end services שרצים, שזה כבר לא קשור אפילו למה שהלקוח שלי מקבל. הוא מקבל את זה כדאטה מעובד בסופו של דבר. אבל פה אני צריך כן לבוא ולעשות מקביליות לדבר הזה וניצולת של משאבים. וזה מה שכאילו באמת חיוונו אליו, ובמיוחד גם קלות פיתוח למפתחים. אז פה באמת היה הברייקינג פוינט, ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים גם את התהליך הזה להעביר לדוקרים וקוברניטיס. אוקיי? השתמשנו כבר בקוברניטיס כמעט מההתחלה.
תן לי רגע לעצור אותך ולשאול אותך בעצם מה זה בכלל קוברניטיס, כאילו, רק זרקנו את זה פה ושם. כן.
אוקיי, אז בוא נגיד עוד לפני זה, מה הבעיה? הבעיה היא, כמו שאמרתי, אני מריץ בעצם את כל הדוקרים שלי, ודוקר זה תשתית מעולה שמנצלת יכולת של מערכת הפעלה של לינוקס, לבוא ולעשות קונסולידציה והפרדה של משאבים, וגם הרצה מקבילית בעצם, תחשוב על זה כמו דוקר אימג' שהוא קונטיינר שרץ, הוא כמו thread במערכת הפעלה, כמו תהליכון נקרא לזה, בסדר, זה בעברית. וזה קצת יותר, אבל עדיין, בכל מקרה. מה קורה אבל בעצם שהשרת הזה כבר מגיע למקסימום היכולת שלו? אני רוצה עוד שרתים כאלה, נכון?
נכון.
אבל איך אני מסנכרן בין כל הדבר הזה? ואז אני מגיע לבעיית מה שנקרא אורקסטריישן. וכל חברה שבאמת עובדת עם הפורמט הזה בעצם של דוקר, שזה כאילו הגאונות של החברה שהם יצרו פורמט אחיד, צריך לדעת עכשיו להניע את הקונטיינרים האלה ולהזיז אותם ממקום למקום, וכאילו לפתור את בעיית הסקדיולינג. ואורקסטרטורים, אוקיי, אז יש לנו הרבה מאוד אורקסטרטורים היום בעולם. אז דוקר הקימה את סוורם, ולצורך העניין גם יש את DCOS של מסוספיר כאילו, וקורו-OS, כולם יודעים להריץ בגדול את הפורמטים האלה, אבל תכלס, למי הולכים? ובאמת השיקול בתור סטארט-אפ קטן, אני רוצה ללכת על משהו שבאמת הכי מבטיח, ומביא את ה-fully-fledged framework שנותן לי לעשות את כל הדברים, גם orchestration, גם להצמיד לייבלים ופודים, כאילו כל המונחים האלה בעצם של קוברניטיס, נותן לך המון. גם, אגב, no-mand זה עוד איזשהו אורקסטרייטור וסקייג'ואלר לצורך העניין לדוקר.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
מגייבר ההולנדי, פינה בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית הדיזיין, בנייה, מדיה, רכב ועוד, המגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. אני לא בטוח שאתם מכירים את השם אוטודסק, אבל אם צפיתם בוונדר וומן של גל גדות, ראיתם את הכלים של אוטודסק בפעולה. השמות מאיה ו-3D Studio Max מוכרים לכל מי שעוסק בגרפיקה ותכנון ועיצוב, והם פחות או יותר הסטנדרט דה פקטו בתעשייה. אחד מכלי הפיתוח המוכרים והוותיקים ביותר של אוטודסק הוא אוטוקאד.
אז אוטוקאד היא תוכנת סרטוט שמשתמשים בה בתחום רחב מאוד של עולמות תוכן, בין אם זה אדריכלות, עיצוב פנים, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל.
ערן סגל הוא מנהל פיתוח במרכז הישראלי של אוטודסק, והוא אחראי על משימה לא פשוטה בכלל. פיתוח גרסת מובייל של אוטוקאד.
לקחת את הסרטוטים לשטח, לאתרי בנייה, לעדכן מדידות בשטח.
האתגר הגדול במעבר מדסקטופ למובייל הוא בעיצוב ממשק המשתמש של האפליקציה. המשתמשים של אוטוקאד רגילים לעכבר ולמקלדת שנותנים להם זריזות בתהליך העיצוב ודיוק של עשיריות המילימטר, תכונות שלא קל להעתיק לממשק שנעזר באצבעות או בסטיילוס.
אנחנו עושים ביקורים אצל לקוחות בארץ, לפעמים גם בחול, כדי לראות אותם במגרש הביתי שלהם, לראות איך הם עובדים, למה הם רגילים, ולשמוע מהם איך השימוש באוטוקאד בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלהם.
אחד הביקורים הזכורים ביותר על ערן הוא אצל לקוח בהולנד, בחור שהקים חברה שמספקת ציוד לבתי מלאכה.
החברה עצמה באה לייצר פתרונות עבור בתי מלאכה, שרוצים לייצר תבניות עבור כלי עבודה, ולייעל את תהליך הייצור בבתי מלאכה והעבודה בבתי מלאכה.
את התבניות האלה אפשר היה לתכנן באמצעות הגרסה השולחנית של אוטוקאד ולייצר במפעל, אבל עם אוטוקאד מובייל וקצת חשיבה יצירתית, בחור ההולנדי מצא פתרון מוצלח יותר.
באמצעות שימוש בתוכנה כמו אוטוקאד, הוא מתאפשר לו לסרטט את המבנה המדויק של הכלים של אותו בית מלאכה, לתכנן אותם מראש, ובאמצעות כלים נוספים והדפסה תלת ממדית, לייצר את התבניות האלה עבור אותו בית מלאכה, בצורה מאוד מאוד מדויקת ומותאמת לצרכים שלו.
איך הוא מייצר את התבניות האלה בתכלס?
הוא ממש סוג של מגייבר שבעצם יש לו ון משלו, שבו הוא התקין בעצם בצד האחורי שלו מכונה להדפסת ולייצור אותו ספוג מיוחד שמשתמשים בו כדי לייצר את אותם תבניות.
וזו בדיוק תמצית החדשנות של אוטודסק בישראל. לפתח כלים שעוזרים למעצבים ומהנדסים לשנות את העולם סביבם בדרכים חדשות. אז אם גם אתם מחפשים אתגרים מרתקים, אוטודסק רוצה להכיר אתכם. מפתחי אנדרואיד, iOS, פרונט-אנד, בק-אנד, גרפיקה תלת-ממדית, ניהול מוצר, UX ו-QA, בקרו ב-autodesktlv.com ושלחו את קורות החיים שלכם. באוטודסק ישראל שמים דגש על סביבת עבודה כיפית ונעימה, וגם על פיתוח אישי של העובדים. מהשתתפות בכנסים בארץ ובחול, עד אירוח מיטאפים והקטונים, והתנסות בטכנולוגיות החדשות ביותר. autodesktlv.com אוטודסק ישראל.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
בוא נעבור על, על הדברים שקוברניטיס בעצם עושה בשבילי. כן. אז אם נדמה את זה עכשיו לאיזושהי אולי תזמורת, והוא המנצח,
נכון.
נכון? כן. והקונטיינרים בעצם השונים עולים, יורדים, מנגנים נכון. כל אחד. מה בעצם נדרש, איפה הוא עוזר לי?
אז קודם כל, אתה אומר לו, איך אתה רוצה להריץ בעצם את הקונטיינר שלך, אוקיי? אתה נותן לו מגבלות. קלאסטר של קוברניטיס, וכשאנחנו אומרים קלאסטר זה נגיד אשכול של שרתים, אוקיי, זה התרגום התכלס, הוא יודע שיש לו אותם בתור משאבים. אני לדוגמה סתם היפותטית, יש לי עכשיו 10 שרתים בקלאסטר שלי, וכל כל שרת בקלאסטר יכול להריץ 10 דוקרים. למה? כי החלטתי, אוקיי? אז בעצם יש לי עכשיו 100 מקומות סלוטים להריץ את הקונטיינרים שלי. אז אני בתור מפתח, הדבר היחידי שאני אומר זה, קוברניטיס קלאסטר יקר, יש לך מאסטר, שאני עובד מולו, כך אני רוצה לשגר את הדוקר קונטיינר הזה ספציפית, עם רפליקציה של 3. כי אני רוצה שיהיה לי כאילו 3 אינסטנסים כאלה, כי אנחנו חבר'ה highly available, אנחנו רוצים להיות...
גיבוי על גיבוי על גיבוי.
כן. ואם משהו נופל, אני רוצה אוטומטית שכמו שאמרת, הלוד בלנסר שלי יעביר טראפיק כאילו לרפליקה מספר 2, ורפליקה מספר 1 תהרוג. אבל עוד משהו חשוב שאני אומר לו, אני תמיד רוצה שיהיה לי 3 רפליקז. אז נגיד מישהו מת, קוברניטיס, בלי שאני אומר לו, אחראי להעלות את הרפליקה הזה מחדש. אוקיי? אני רוצה עכשיו לחבר עליו דיסק, כי אני רוצה אולי לשמור דאטה, נכון? אז אני אומר לקוברניטיס, בקריאת API, קח את הדיסק הזה, הווליום הזה בגוגל, תחבר אותו בבקשה קודם לשרת הספציפי הזה, כדי שהוא יתחבר לפוד הזה.
אז אהבתי את הדוגמה של עמית של התזמורת, אז אני אמשיך ממנה. אז אם אני הולך לאורקסטריישן, לתזמורת, כאילו, אז בעצם יש לך, נגיד, סתם, 3 נגני עכשיו חליל צד, אני לא יודע איזה כלים יש בתזמורת, ועכשיו כאילו, אחד מהם כרגע רק מנגן, אולי 2, ובעצם אתה אומר לאותו מנצח, שמנצח על התזמורת, שזה הקוברנטיס,
כן.
או קפטן על סירה, איך שרוצים לקרוא לזה.
הלמזמן.
תקשיב, אתה רואה שהחליל צד הזה הוא ככה מתחיל לקרטע, עומד לפעול, תגיד לשלישי עכשיו שיפעל. אני רוצה שתמיד יהיו כמה.
ויותר מזה גם, תגיד, אתה רואה את החליל צד הזה שהוא מתחיל לקרטע, תפטר אותו.
אופה.
בסדר? הוא מת עכשיו, ואז...
סוף קשה.
תביא חלילן אחר. אוקיי, למה? כי אני יודע, אני שואל את החלילן הזה כל הזמן, וזה אגב עוד מנגנון בעצם שנקרא Health Checks של קוברניטיס, שהוא בודק כל הקומפוננטות האלה שאני בתור כאילו, לא יודע, מי שמשלם כסף לתזמורת, החליט, שבעצם צריכים להיות תמיד 3, ושלושם צריכים לתפקד, אתה צריך לדאוג לזה ששלושתם תמיד יתפקדו. אם מישהו שהוא קצת lacking, אתה מחליף אותו. אין מה לעשות.
כן, זה, אין מקום לחלשים.
כן. אז אם... אני מצטער לכל הצמחונים טבעונים, אבל תמיד יש את ההתייחסות הזאת, ואומרים כאילו בטרמינולוגיה של התייחסות ל-cattle versus pets, אוקיי? כמו צון או חיות מחמד. ואז פעם התייחסנו באמת לשרתים בתור pets, כי היינו מלטפים אותם, יש להם שם, נכון? אם משהו לא בסדר איתו, אנחנו הולכים ואנחנו עושים לו upgrade, או אנחנו עושים לו update וכל הדברים האלה.
מפנקים אותו בזיכרון.
כן, כן קצת אוכל, קצת כן. זה. אז במקום זה אתה עובר לצון, אוקיי? יש לו מספר, בסופו של דבר אם משהו לא בסדר, מחליפים אותו, אני אגיד את זה בצורה עדינה. אוקיי? ואני מנהל אותם כאילו גם בצורה של כאילו בוא נניע את כולם, בוא נזיז. השפה הזאת השתנתה, ובאמת קוברניטיס לוקח את האלמנט הזה יותר.
אני ככה, אני רוצה להדגיש את זה במשפט, כי מה שאמרת, אני חושב שמסתתר פה מאחור משהו די גדול, אתה בעצם אומר פה ש... האינסטנסים, העבודה ישירה מול האינסטנסים של אמזון, גוגל, מייקרוסופט, מיליון חברות שעושות את זה, היא פסה. פשוט יש אנשים מלא ידע שם, אבל כמה שיהיו יותר אנשים עכשיו עם ידע על קונטיינרים, קוברנטיס, אין שום סיבה שבעולם שמישהו יעבוד ישירות מול אינסטנסים. זה הולך למות עוד כמה שנים, וזה יהיה מאחורי הקלעים.
אני לא רוצה להגיד משהו כזה נוקשה, אבל כן, בגדול, ה-go-to שלך צריך להיות תמיד למשהו שהוא יותר lightweight, ולניצול את משאבים. וכשאתה מרים VM, אז כן, יש לך הרבה פעמים, אגב, תמיד אני אומר, כאילו, מכל הניסיון שלי ב-Distributed Systems, במערכות מבוזרות, אם יש לך אופציה לא ללכת למערכת מבוזרת, תעשה את זה. אוקיי? למה? כי מערכות מבוזרות זה מסובך, זה קשה. וכל מה שקשה, אנחנו עצלנים. בסדר? אני מצטער, כל המפתחים עצלנים. כל מי שיגיד לך שלא, הוא קצת משקר. וכל מה שקשה לנו לעשות, אנחנו פשוט לא עושים. ואז בסיטואציה כזאת, קשה לך לזוז, קשה לך, אתה תעדיף תמיד ללכת מן הסתם, למשהו שהוא יותר כאילו קל. והרבה פעמים גם, אתה לא יכול לנצל דברים של מערכות מבוזרות. אז בגלל זה לא הייתי אומר, זה הולך למות. בסדר? יש הרבה מאוד יכולת, נגיד, דאטאבייסים, בסדר? דאטאבייסים יודעים לנצל את המשאבים, למצוץ מהם ממש ממש טוב. אני לא רוצה בכוונה סתם לציין עכשיו דוגמאות, כי זה פשוט להיכנס לחפירה. אבל הם יודעים לקחת את כל ה-96 CPU'ים שיש לי לשרת, לנצל את האימא שלו, ולהגיד, טוב, אני משתמש בכל ה-throughput, בכל ה-capacity, בכל ה-IO operations מול הדיסקים, ואני ממש ממש טוב בזה. ואם זה היה דאטאבייס מבוזר, פתאום אני מכיר עכשיו תקשורת ברשת. שתקשורת ברשת זה הרבה הרבה יותר יקר מאשר ללכת אשכרה לדיסק. ואז בסיטואציה כזאת זה מתחיל להיות מסובך.
הבנתי, ולכן כאילו, אוקיי, זה לא כל האינסטנסים אולי ימותו,
כן.
אלא איפה שלא רלוונטי, נגיד דאטאבייס מאוד רלוונטי ולכן זה יישאר, אבל יש מקומות שזה פשוט אין סיבה שזה יישאר ברמה של שירותים מאחורי הקלעים.
או שתשתמש בשירות שהוא דאטאבייס, שגם זה קיים לך בקלאוד. אוקיי? אני יודע שאני פונה לאיזשהו מישהו, הוא עושה לי את כל העבודת טיפול בשרתים ובלגנים, בסדר? אני יודע שאני עובד מול דאטאבייס קיים, אחד דאטאבייס, זהו.
מעולה, אז אוקיי, אז הלכנו רגע אחורה עם איזה משפט על, כן. על האינסטנסים וכל הסיפור הזה, אבל פה נחזור באמת לנושא. עברנו בעצם מהקטע של הקונטיינר לקוברנטיס, דיברנו על האורקסטריישן עם הדוגמה של המיט של התזמורת, והתחלנו לדבר עכשיו על, על מה זה קוברנטיס ומה עושים, כן. אז בוא נחזור באמת לדוגמה של, של פאנוריס, של איך אתם נכנסים לזה, יפה. קצת הסברים מסביב.
יופי, עכשיו, כמו שאמרנו, אני רוצה להתחיל להיות עכשיו מקבילי, לא רק ברמת חברה. אני רוצה להיות מקבילי גם ברמת תהליכים. אז יש לי תהליכים שלא משנה מה בתהליך הריקונסנס של האקר, שהם יהיו סיקוונצ'ל, שהם יהיו כאילו עוקבים אחד אחרי השני. אבל יש לי המון תהליכים שאני יכול לעשות אותם פרללים. וגם התהליכים עצמם יכולים לקרות בצורה פרללית. אז מה שאנחנו עשינו, פשוט ממשנו באמת אורקסטרטור כזה, מעל קוברניטיס, שזה משהו שהוא קצת חריג, אוקיי? בוא נתאר.
למה הוא חריג?
כי בדרך כלל אתה פשוט משתמש בקוברניטיס כדי להריץ סרוויסים ולא להריץ ג'ובים. אז יש עוד טכנולוגיה לדוגמה של Distributed Computing שנקראת Spark, יוצא לי לחפור עליה לא מעט.
הייתה מקום שני בסקר, כמעט עשינו לה את זה.
כן, אז בגדול, כשהתחלנו לפתור את הבעיה והגדרנו בהתחלה את באמת מה כואב לי, התחלתי לחשוב, וואו, כאילו אני אשכרה מתחיל לממש באמת את המנגנונים של Spark, של Fault Tolerance, כאילו שהוא יהיה רזיליאנט לשינויים, ויודע לעשות ריטראים
לטאסקים. מה זה Spark במשפט ממש אחד, כי זה פרק שלם כנראה?
Spark בגדול, זה, תחשבו על זה גם, קלאסטר של שרתים, טכנולוגיה, שנותנת לי לעשות, אפשרות לעשות חישובים מבוזרים. וכל הדברים מתבצעים, או משתדלים להתבצע בזיכרון. וזה בשונה, לדוגמה, מהדופ מפרדיוס שהיה בעבר, שתמיד הלך מול דיסק, רק מול דיסק. חברה, אני לא רוצה להתחיל, כאילו, להיכנס לזה לעומק, אבל באמת, הוא נותן כל מיני, כאילו, יכולות ואפשרויות שמקלות עלינו בחישוב מבוזר. אז מה שאנחנו, כאילו, ממשנו עכשיו, נקרא The Transporter, אפשר לראות גם הרצאות, ואפשר לשלוח לינק
להרצאה שאנחנו עברנו.
ה-CNO שלנו המציא את השם. CNO זה Chief Naming Officer.
Chief Naming Officer.
אם אתה תשאל מה הבעיה הכי גדולה של Software Engineering in General, זה Naming Things.
נכון.
אז מינינו Chief Naming Officer, והוא באמת הבן אדם שפותר את הבעיות הכי קשות. והטרנספורטר זה באמת כמו שזה נשמע, כמו הסרט, אז בגדול אנחנו רוצים להרים פקג'ים, שאני לא יודע מה יש בתוך הפקג', קוברניטיס, קונטיינרים, נשמע מאוד מאוד דומה. אני רוצה, אין שמות, אז אני רוצה להתייחס אליהם בדיוק כמו שכאילו אנחנו מתייחסים לכל מיני דברים שרצים, ואנחנו אף פעם לא שוברים את הקונטרקט שלנו, שבעצם אמרנו, הנה זה ה-workflow שאנחנו רוצים להריץ, תריץ את ה-workflow בבקשה. ובאמת התשתית הזאת נותנת לי לעשות את זה, זה לקחתי בעצם, אני יודע בתור, נגיד אלעד יודע בתור האקספרט שלנו בעולם הסייבר סקיורטי, לבוא ולהריץ בעצם workflow של סריקה של חברה, נכון? אני יודע להגדיר את זה מאוד מאוד טוב, זה בעצם ה-workflow שלי. אז אני הולך לטרנספורטר ואני אומר לו, תקשיב, זה ה-workflow. ממה ה-workflow מורכב? הוא מורכב מהרבה דוקר קונטיינרס, שכל אחד מכיל יכולת של האקר, שרץ בצורה מבוזרת. נכון?
אתה מדבר איתו בשפה בעצם של התהליכים שהוא מכיר. כן. זה השפה. אתה לוקח את מה שאלעד,
כן, כן. אלעד שפירה.
בעצם אלעד שפירה, הגבר, או בעצם אנשים אחרים, ואתה אומר, אוקיי, אני אקח את השפה של אלעד, אני אמיר אותה לשירותים כאילו שקיימים, אלא אם כן אלעד כבר מכיר והוא אמיר, ואז אני מדבר עם הקוברנטיס.
ואז מה שאלעד יודע, או כל security researcher בצוות, יודע לכתוב יכולת, נכון? הוא יודע לעשות את האנקפסולציה בתוך דוקר קונטיינר, הוא יודע לעשות את זה ממש טוב. ואני יודע להריץ את זה. אז זה התפקיד של הטרנספורטר, בעצם לקחת את כל הג'ובים האלה, ואת כל התהליכים עצמם שאמורים לרוץ, לתרגם את זה לדוקר קונטיינרס, אוקיי, כאילו, ולמשהו שהוא אקזקיוטבל שרץ, ופתאום הוא זה שמשגר את כל התהליכים האלה למשהו שיודע להריץ אותם, שזה בעצם קוברניטיס, אוקיי? אז תמיד הטרנספורטר ידבר מול וורקרים שהם לוקחים, זה מה שנקרא distributed task queue, אוקיי? תור מבוזר שהטרנספורטר יודע לדבר מולו, זה רץ ב-RabbitMQ. הטרנספורטר עצמו בכלל...
מה זה RabbitMQ?
RabbitMQ זה תור.
אוקיי,
בסדר? מנהל תורים, כן, מנהל תורים, כמו שיש לנו את גוגל פאבסאב, שהוא גם מנהל תורים מבוזר, כל מיני כאלה, ואם מישהו מכיר כל מיני קיו-ים, פתרונות קיו למיניהם,
אקטיב אמקיו. מכניס לשם מידע כלשהו, או כל מיני פעולות,
וזה תור, כמו שזה נשמע עם פריוריטיז לפעמים, או כל מיני דברים כאלה. אז בעצם, הטרנספורטר הוא אפליקציית פלאסק, שפלאסק זה איזשהו מייקרו-ווב פריימורק בפייתון. הוא יודע לקבל REST API, קריאות, ממישהו, ש... לא משנה רגע מי זה המישהו הזה, והוא יודע פשוט לשגר משימות, לדע לפרק בעצם את ה-workflow הזה, להגיד איזה דוקר קונטיינרים צריכים לרוץ מאיזה גרסאות, כי דיברנו על הדוקר רג'יסטרי, נכון? ואז הוא יודע לשגר את כל המשימות האלה בצורה גם פרללית, גם לצורך העניין יכול להיות סיקוונצ'ל, ובסוף לבנות ממש את ה-workflow של ריצה של חברה. אז אתה גם מתייעל ברמת ניצול המשאבים שלך, כי המשאבים שלך זה קוברניטיס, נכון? אז אתה מעביר לו את הבעיה הקשה הזאת. גם מתייעל ברמת הביזור שלך, כי פתאום אתה לא צריך עכשיו לחכות לשרת וירטואלי אחד שמריץ את זה סיקוונצ'לי, אלא אתה משגר את זה למשאבים. אם יש מישהו פנוי להובלה, על הבבסה, יאללה, שלחתי לו. והמשכתי, 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 ובסוף אני גם מקבל את הפרלליזם שלי, וגם מקבל בעצם את הניצול משאבים שלי בצורה אידיאלית על הקלאסטר של קוברניטיס. רגע, אבל מה קורה עכשיו אם אני מריץ 10 חברות? אז פעם הייתי מרים 10 שרתים וירטואליים, אני צריך 100, מרים 100 שרתים וירטואליים, נכון? אבל הקלאסטר של קוברניטיס, מה אני יכול לעשות איתו? כאילו, נגיד יש לו 15 שרתים. אז מה שיפה, בגוגל לדוגמה, או בכל cloud service provider שהוא, יש את מנגנון מה שנקרא ה-auto-scaling. אוקיי, עכשיו אפשר אוטו-סקיילינג, ואפשר גם כאילו לא אוטו, פשוט סקיילינג. להרים עוד שרתים. אז נגיד אני יודע שיש לי workload שאני צריך עכשיו לגדול בבום. זה באמת as simple as, אני נכנס ב-UI או קריאת API, תרים לי בבקשה עוד 85 שרתים, ואז עברתי ממצב של 15 ל-100. אז כן, את השרתים האלה, כמו שהיה לוקח לעלות VM'ים, זה בערך הזמן שייקח.
לא שרתים, יותר נכון, אתה אומר קונטיינרים.
לא, 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 לא. פה זה שרתים של קוברניטיס, שקוברניטיס מנהל. עליהם הוא מריץ את הקונטיינרים. אז אני הגדלתי בעצם את הקפסיטי של הקלאסטר שלי מ-15 שרתים ל-100 שרתים כאלה, בדיוק אותו דבר.
אתה באמת אבל אומר לו לפי כמות שרתים, או שאתה אומר לו לפי לואוד של CPU וזיכרון, מה זה משנה
אז המספר? אז מה שאני יכול להגדיר לו, אני יכול להגדיר לו לפי בעצם פרמטרים שקורים בלואוד ו-CPU בקלאסטר שלי של קוברניטיס, תרים עוד שרתים. כמה? אתה יודע. אני יכול להגיד לו את זה. אבל גם אני יכול לבחור, יש לך קבוע 100 שרתים, 200 שרתים.
אוקיי, מעולה. רציתי לקחת טיפה אחורה, איך אנחנו מרימים בכלל תשתית כזאת של קוברניטיס? נגיד אני עכשיו בגוגל קלאוד, לא משנה.
מעולה, create cluster, זה הפקודה, בסדר? G-Cloud, זה ה-command line interface, כמו שיש את AWS CLI לצורך העניין, או כל כאילו command line אחר, ואני פשוט אומר לו, תרים לי בבקשה קלאסטר של קוברניטיס, 7 שרתים, ככה וככה, אני רוצה בעצם שיהיה לי את המאפיינים האלה, ואז מן הסתם, כשעולה לי הקלאסטר, אז יש מה שנקרא תהליך הפרוויז'נינג, ליצור את האינסטנסים ואת כל הדברים, אז גם יש פרוויז'נינג לקוברניטיס פנימי, איזה namespace אם אני יוצר, זה ממש טרמינולוגיה של קוברניטיס, כדי לעשות עוד הפרדות, לשלוט בהרשאות, לעשות כל מיני דברים בסגנון הזה. אז מן הסתם, צריך להכיר קוברניטיס. בגלל זה אמרתי, ה-learning curve פה הוא לא, אני מתחיל להריץ עכשיו דוקר, בסדר? אבל ברגע שאתה יודע את זה, אתה מנצל הרבה מאוד יכולות שבאמת אנחנו היינו צריכים. אז כמו שאמרתי, הגעת, קליק, 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 באמת ברמה כזאת של בגוי, אתה יכול להרים, ותוך 3 דקות יכול להיות לך קלאסטר של קוברניטיס. אממה, זה קלאוד, בסדר? וכל הקלאוד סרוויס פרוביידר זה אגב, ימצאו את קוברניטיס בתור פרסט קלאס סיטיזן שלהם. זאת אומרת, גם Azure, יש להם את AKS, גם באמזון הם עכשיו בונים את EKS.
כן, למרות שזה מוצר של גוגל, כולם כאילו ימצאו את השתית, אמרו...
אתה יודע מה הכי כאילו מסמן שזה באמת המקום שכולם הולכים אליו? שדוקר, החברה שיצרה את סוורם, שהוא המתחרה הכי גדול של קוברניטיס, אמרה שהיא משתמשת בו בתור אקזקיושן אנג'ן לסוורם.
מעולה. אז יש לנו חתימה.
כן. אז כאילו, כן, וכולם משתמשים, וגם אופן שיפט, אם אתה הולך לכיוון של און-פרם, של דאטה סנטר משלך. עכשיו, פר, אני אגיד לכם את האמת. בסדר, כשאתם רוצים להקים קלאסטר של קוברניטיס בעצמכם און-פרם, ממש לא טריוויאלי. בסדר? יש ממש כאילו מניואל של קלסי הייטאוור, שהוא אחד האנשים שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע את ההרצאות שלו, שהוא כתב את קוברניטיס the hard way. שהוא מראה באמת כמה זה לא טריוויאלי, אבל הנה באמת דרך שאפשר לעשות את זה, ועושים את זה. הרבה מאוד חברות הבא, גם בארץ אפילו הקימו את זה.
כן, אני רק אעצור ואגיד, on-prem זה בעצם על השרתים...
על הדאטה סנטרים שלך.
כן, שלך, כן. השרתים שלך בחברה.
אוקיי, תראו, אני ככה, לא נשארנו המון זמן לפרק, וככה חשוב שנעבור לחלק האחרון של הפרק, שהוא בעצם, יש פה אנשים שהקשיבו, מי ששרד עד עכשיו, שפו, אנחנו מצדיעים לכם, כל הכבוד. אנחנו רוצים שמי שעכשיו הקשיב, ונגיד, לא יודע, הוא מתכנת פרונט-אנד או בק-אנד, או מתעסק בדאטאבייסים, אבל לעולם לא התעסק בקונטיינרים אפילו, או קוברניטיס, אולי אפילו שרתים בענן. ועכשיו מה הוא עושה? הוא שמע מלא מושגים, נניח שהוא הבין קצת, נניח שהוא קיבל תחושה, הבין גם מה לקרוא. אני רוצה להבין, אוקיי, מה אני עושה מחר בבוקר כלפי עצמי? האם אני עושה בחברה עכשיו משהו?
כן.
מה קורה עכשיו עם כל המידע הזה?
קודם כל, אם אני רוצה ללמוד, בסדר, נתחיל מזה. אז דוקר עצמם, כדי ללמוד על הפלטפורמה באופן כללי של דוקר ואימג'ים ודברים כאלה, יש להם את הכל באתר שלהם, מאוד מפורט, מדהים. קוברניטיס, מהצד השני, כשאני רוצה אורקסטרטור, יש להם דוקומנטציה מעולה. אוקיי, לכל הדברים שאתה צריך, הם ממש עובדים קשה, גם בגוגל וגם אנשים שתורמים את האופן סורס, עובדים מאוד קשה כדי לגרום לזה כאילו להיות משהו שאתה יכול לקרוא ולהבין ולהריץ. אין ספור טוטוריאלים שיש לך ביוטיוב. חבר הכי טוב שלי. בסדר, אני רואה שם אינסוף הרצאות טכנולוגיות, וזה מאוד מאוד קל להבין דברים, וגם אנשים שפשוט יוצרים לך אפילו מניואל של 10 דקות, שבדיוק אני צריך לעשות רק את היכולת הזאת ספציפית.
יש לי איזה בסיס שאני חייב לפני, כאילו שאני ישר אקרא קוברנטיס, כי אני...
לא, אז בגלל זה אמרתי, אתה חייב להתחיל מדוקר. one on one, כדי להבין בכלל מה moving parts שם בכל הסיפור הזה, ואז באמת ללכת לקוברנטיס. אחלה. עכשיו, השאלה היא מה אני רוצה לממש. אם זה באמת סרוויסים ובאלמנטים האלה ודברים שהם long living services, אז יש באמת את סרוויסס, אתה צריך לראות מה זה deployment ולהכיר את הטרמינולוגיה. ואם זה ג'ובים, אז גם אותו דבר, batch operation, שאני עולה ויורד, אז בסוף יש לי כאילו דרך לממש את זה, כמו סקריפט של פייתון, כמו שהייתי מריץ. אבל ה-one on one יהיה, טוב, בוא ניקח את התהליך שיש לי היום, שזה בעצם, נגיד, סקריפט של פייתון שרץ, נדחוף אותו בתוך קונטיינר שירוץ, נכון? ולהריץ את הקונטיינר הזה, ולראות שבאמת יש לי את אותו אוטפוט שאני רוצה בתוך הדאטאבייס.
קל. כן, אתה חייב קודם כל קונטיינרים, כן. אז בוא קוברנטיס, זה אחרי זה שיש לך הרבה, ואתה צריך לנהל אותם, כן. ואולי סקיילינג.
ואיפה להריץ.
קודם תבין מה זה.
כן, אני יכול להריץ את זה לוקלית אצלי, אפילו להרים איזשהו אינסטנס של מונגו אצלי, ויותר מזה, אני יכול אפילו להרים אינסטנס של מונגו בתוך קוברנטיס. כי יש לי כאילו רספיז, מתכונים כאלה, שכולם כבר הכינו לי, של הנה, זה דוקר אימג' שמכיל קוברנטיס, סליחה, שמכיל מונגו דיבי.
כן, מכל נמציא את הגלגל.
וזה מאוד מקל.
תכלס, שמקשיבים לפרק הזה, כאילו אפשר להבין, אוקיי, מה זה קוברנטיס, מה צריך, אבל עדיין יכול להיות שאם אני מתכנת עכשיו של צד שרת או פרונט או דברים אחרים, אולי בחברה גדולה שכל אחד עושה משהו קטן ככה, אבל מאוד משמעותי, אז זה התפקיד של הדבופס, אני יכול להגיד.
כאילו, להקים את הקלאסטר?
כאילו, אצלכם, כן. אצלכם אמרת שכולם עושים הכל, אבל תכלס רוב החברות, אני יכול לתכנת, מה אני צריך את ה... בכוונה אני אומר, כאב ראש הזה של הקוברניטיס, מה אכפת לי בכלל
מהמידע
הזה?
אתה לא צריך אפילו להתעסק בכאב ראש של קוברניטיס, כי הדבר היחידי שאתה צריך להתעסק בו, זה איך אתה עושה דיפלוימנט לקוד שלך, כאילו. כי מה אתה עושה לו דיפלוימנט? איפה זה רץ? נכון, באמת, התפקיד של להקים קלאסטר של קוברניטיס, זה כנראה יהיה הדבופ שלך שיקים, כי הוא מכיר טוב את האינפרסטרקצ'ר, או אפילו אופרשנס. אבל זהו, יש לך תשתית שאתה מריץ מעלה הדברים. אז זה שקוף לך. אתה רץ מול API, אתה יודע, אתה קורא קריאת מאסטר, אתה אומר לו, זה ה-YAML של הדיפלוימנט שלי, תעלה לי כזאת סביבה. ויותר מזה, גם אתה יכול אפילו להריץ קוברניטיס לוקלית. אתה אפילו לא חייב קלאסטר אמיתי. אז אתה יכול להרים VM אצלך, יש, זה פתרון שנקרא מיני קיוב, גוגל מאפשרת לך גם את הדבר הזה, זה אופן סורס, והוא מריץ אצלך לוקלית במחשב VM, שהוא מדמה לך ממש קלאסטר של קוברניטיס, כל הפקודות, command line, מה שנקרא kubectl, kubectl, אז אתה יכול להריץ את זה רגיל, כאילו מול הקלאסטר הזה הקטן, בלי שאפילו הרמת שום אינפרסטרקצ'ר בקלאוד.
מה המינימום אבל שאני צריך לדעת כמתכנת? המינימום שאתה אומר, כאילו, פחות מזה זה כבר עצלנות או מסוכן.
תתחיל מדוקר. תתחיל מדוקר ה-101, איך אתה עושה דוקריזציה לשירות שלך.
לא, אפילו לא כדי להכיר, אלא כדי, אני בחברה שיש לי דב-אופ שמתעסק בעצם בתשתיות, אבל... אבל כאילו אני יכול להקטין ראש, אבל אולי עדיף שלא, אני מנסה להבין את הגבול הזה של למה לי לא להקטין ראש,
כי אתה רוצה תהליך, אין פה, לא בקטע של הקטנה של ראש או משהו בסגנון הזה, אני רוצה לעשות משהו. אם אני רק מפתח קוד, אני כותב 3 שורות קוד וזהו, ואני עושה קומיט לגיט ואין לי מושג מה קורה עם הקוד, אני מבחינתי כאילו זה לא מתכנת. זה, אפשר לקרוא לזה קוד מנקי. כאילו, בסוף עשית איזשהו deployment, כאילו, אתה צריך להכיר איפה זה רץ, מאיפה זה מגיע הדאטה הזה בכלל, איך אתה מתחבר לדאטה בייס, כל הדברים האלה, חשוב.
כן, כי בסוף אתה כמתכנת, אתה מחליט כמה repositories יהיו, איך המיקרו סרוויסס יהיו בנויים, ובסוף זה משפיע על כמה קונטיינרים.
של הסרוויסים שלך, מי מחזיק איזה דאטה, כשאתה מדבר במיקרו סרוויסס, זה באמת השפה והשאלות שאתה צריך לשאול. עכשיו, השאלה הבאה, אוקיי, מגניב, איפה זה רץ? איך הוא מתחבר? זה מאוד חשוב. וזה באמת הקוברניטיס, כאילו, זה התשובה. הוא בעצם האקזקיושן אנג'ן של כל הקוד שלך בסוף, ובגלל שבאמת הכל בקונטיינרים, הכל נמצא לך באיזשהו פקד שהוא רץ כאילו בצורה כאילו אינדיבידואלית, אז אתה רק צריך לדעת איך לגרום לו להריץ את הדבר הזה, שזה בעצם קריאות ה-APIs.
מעולה. טוב, עמית, אני רוצה, נראה לי שככה הגענו לסיום הפרק, נשאל את שאלת הסיום, אבל הפעם שאלה חדשה. עד עכשיו שאלנו ככה, היית מגיע לי בודד, שפת תכנות, היה נחמד, חלק אהבו את זה, חלק זה, אבל אנחנו אומרים, בוא נעשה שאלה אחרת. גם מי שמאזין לזה עכשיו, מוזמנים לשלוח לנו בקבוצה שאלות מגניבות לסיום, שנראות לכם מעניינות. אז השאלה ככה, שנקרא לזה המאזין גידי בסין הציע, שאתה מכיר אותו גם. בעצם, מי האנשים שאתה ממליץ עכשיו הכי לעקוב אחריהם בתחום הזה, הכי להקשיב להם, לדבר איתם אולי.
ספציפית בקוברניטיס, נכון?
קוברניטיס ואולי הדברים שקצת מסביב.
מעולה. אז קוברניטיס, הייתי אומר לכם, כמו שאמרתי, קלסי הייטאור, הוא מה שנקרא גוגל דבלופר אדווקט בגוגל. והוא פרזנטור מעולה, ויש המון המון ריסורסים באלמנטים האלה. גוגל באופן כללי גם מפרסמים הרבה מאוד וידאוים על הקלאוד פלטפורם שלהם, ועל best practices. יש את סנדיפ, שהוא מדבר באמת על best practices של קוברניטיס, גם הוא גוגל דבלופר אדווקט. להגיע למיטאפים, כאילו, יש גם את גוגל דבלופר גרופ של קלאוד, שזאת קהילה שאני מנהל כאן. תגיעו, תראו, יש את קוברניטיס תל אביב, שוודים ואיתי מארגנים, מדהים. אחלה מיטאפ, באמת מתארחים, וכאילו גם מדברים על דברים מאוד מאוד מעניינים. אז זה נגיד בארץ אפילו. ופשוט לראות ריסורסים ביוטיוב, זה באמת אחד הדברים שאני יכול להגיד, שמייעלים בטירוף כל דבר שאני עושה.
כן, פלוס כמובן אתה צנוע, אבל גם הרצאות שלך.
זה אפשר. לשמוע אותי חופר אפשר בהרבה מקומות. וכן, האמת, גם ה-GDEs של הקלאוד בארץ, אני, גם שייר ליכמן ווודים סלובי, אפשר לפנות אליהם.
שייר ליכמן זה הבחור שעובד עם יוסי טבורי, פתאום היה מוכר לי.
כן, אז שי ווודים הם GDEs מאוד ותיקים בתחום הקלאוד, עוד כשגוגל קלאוד היה אפ אנג'ן. זהו. זה מה שזה היה, אז חבר'ה מאוד מקצועיים, וישמחו לעזור, וגם אם לחבר אתכם לאנשים אחרים.
מצוין, תודה רבה. טוב, אז רציתי לשאול, דמי, אז אנחנו עכשיו, שעמית ואני התחברנו לך, נלך למרק כתום בחורף, אנחנו מוזמנים, או שעדיין לא הגענו לרמה?
בטח, מוזמן, וזה יותר יוצא מרק שום, עם קצת
מרק
כתום.
מרק שום, אבל הוא בצבע כתום.
הוא בצבע כתום, מתי... אמרתי, כן.
סבבה, נבוא, יאללה, עמית, אתה מגיע?
כן, בטח.
סבבה, טוב, דמי, תודה רבה. ממש תודה על הזמן שלך, היה סופר כיף. אנחנו עכשיו נעבור לפינה המגניבה ביותר של וויקס, של וויקס אנג'ינירינג, ואחריה אנחנו בעצם, עמית ואני נדבר על הסיכום של הפרק, על מה דיברנו, נעטוף לכם את זה בצורה שיהיה קל יותר ככה להקל, ולמי שהיה עצלן והעביר קדימה, יוכל בסיכום להבין חלק. ותודה רבה לכם, להתראות.
תודה רבה רבה.
שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של וויקס אנג'ינירינג, המנוע, האנשים מאחורי וויקס, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת. בפינות האלה אנחנו מציגים זוויות שונות ותובנות שונות מתוך עולם הפיתוח האינטנסיבי של וויקס אנג'ינירינג, יחד עם אנשי הפיתוח של החברה. אנחנו נדבר על קוד פתוח, על התרבות של הפיתוח, על המוצרים של החברה, ונשתף אתכם באתגרים של הפיתוח והפתרונות והלקחים שהמפתחים של וויקס למדו לאורך הדרך. היום אנחנו מארחים את יוגב בן דוד, מפתח מובייל בכיר בחברה. אהלן יוגב.
אהלן.
תציג את עצמך.
אז אני מפתח מובייל בן 28, גר בתל אביב, ועוסק בפיתוח כ-6 שנים, ובשנה האחרונה אני עובד על React Native Navigation במובייל של וויקס.
אז באחת הפינות הקודמות דיברנו עם רן גרינברג, מפתח אחר בוויקס אנג'ינירינג, על ריאקט נייטיב, אבל רק לטובת המאזינים שאולי לא שמעו את הפינה של רן, תן לנו בכמה מילים על מהי ריאקט נייטיב.
אז ריאקט נייטיב זה בעצם פריימוורק של פייסבוק, אשר מאפשר לך לכתוב אפליקציה, פעם אחת בג'אווה סקריפט, והיא תתאים גם לאייפון וגם לאנדרואיד. זאת אומרת, לא צריך לכתוב גם נייטיב iOS ונייטיב אנדרואיד, לא יהיו לך כפילויות של קוד.
אתה חוסך את העבודה הכפולה של לבנות אפליקציות בשתי טכנולוגיות שונות.
בדיוק.
אנחנו נדבר היום ספציפית על React Native Navigation, שזו ספרייה שלכם מאוד מצליחה בעולם האופן סורס. קח אותי צעד אחד אחורה, כן. לנושא הזה של Navigation. כשאתה אומר את המילה Navigation, לטובת מפתחים שאולי כן. לא יתנסו בפיתוח אפליקציות. אנחנו לא מדברים על Navigation עם GPS קוד, במובן הניווט גיאוגרפי, אלא נביגיישן בין מסכים בתוך
נכון,
האפליקציה.
נכון, זה בעצם הראוטינג של האפליקציה, מעברים בין מסכים, אנימציות בין מסכים.
אז React Native עצמה לא עושה את זה בצורה מספיק יעילה במצבים מסוימים? באיזה מצבים?
בכל המצבים בעצם. כשאתה מציג מסך חדש, הוא בעצם שומר את המסך הקודם, והוא לא מנהל טוב את הזיכרון של המסכים, הוא לא מנתק בעצם את המסך מהזיכרון כשלא צריך אותו, וכל הניהול הזה הוא לא יעיל בריאקט.
וריאקט נייטיב נביגיישן, שאגב פותחה כאן בוויקס אינג'ינירינג, אני צודק?
כן.
והיא באה לפתור את הבעיה הזו?
כן, אנחנו חושפים API אימפרטיבי, שהוא דומה לנייטיב פריימוורקס, iOS ואנדרואיד, ואנחנו מטפלים בעצם בכל המעברים בין מסכים, באנימציות ובהיררכיה של הלאוט, בנייטיב סייד בעצם, ולא בג'אווה סקריפט. כמו כל אפליקציה נייטיבית בעצם, ובעזרת הגישה הזאת, אנחנו מסוגלים לנהל את המסכים שטעונים לזיכרון, ולנתק כאלה שלא נדרשים, וזה בעצם מקטין את הממורי פוטפרינט של האפליקציה, ומספק חוויית משתמש כמה שיותר קרובה לחוויה הנייטיבית בעצם.
כשאנחנו אומרים מקטינים את הממורי פוטפרינט, תן לי איזה קנה מידה בשביל שנבין. זה מוריד בכמה אחוזים, בעשרות אחוזים ביחס
בעשרות אחוזים.
עשרות אחוזים. זה יכול להיות מאוד משמעותי מבחינת האופטימיזציה של אפליקציה.
אם האפליקציה שלך היא לא יותר מדי מורכבת ולא מציגה יותר מדי מסכים, אז יכול להיות שלא תרגיש את זה. אבל אם כן, זה מתחיל להיות בעיה, ופה בוויקס האפליקציה הולכת וגדלה כל יום.
אתם ממש מרגישים את הצורך.
כן, כן, כן.
אם עכשיו עניינת אותי, ואני רוצה קצת להתחיל להיכנס ללמוד את הספרייה הזו, איפה אני מוצא אותה?
בגיטאב, כמובן. ספרייה די מפורסמת, יש לה יותר מ-8,000 סטארים.
8,000 סטארים.
כן, ו-400,000 הורדות כל חודש. גם יש קהילה שעומדת מאחורי הפרויקט, עם יותר מ-100 תורמים לספרייה, שבעצם תחזקים אותה ועוזרים לנו לפתור בעיות, ומוסיפים פיצ'רים חדשים.
מגניב. אני בעצמי, כשניסיתי לפתח אפליקציה ב-React Native, נתקלתי ב-React Native Navigation, ולא ידעתי שזה שוויקס, כן. אפילו, כאילו, האמת היא בכלל לא ידעתי, כאילו, שזה ממש מגניב. אתה יודע לספר אולי על אפליקציות מוכרות של חברות מוכרות אולי, שמשתמשות כבר בטכנולוגיה הזו?
כן, האפליקציה של האולימפיאדה השתמשה לאחרונה ב-React Native Navigation, וגם אפליקציה של GoDaddy.
אם אני ככה מפתח שמתחיל את צעדיו, מחפש קהילה, מחפש עזרה, איפה הקהילה של Navigation מתרכזת?
אז גם יש לנו צ'אנל בדיסקורד, וגם בגיטאב אנחנו מנהלים את ה-issues ו-pull request ממש שם.
אם אני רוצה לתרום למאמץ הפיתוחי ולקוד, איך אני עושה את זה?
אז כל אחד יכול לתרום. תכננו את הגרסה השנייה של הספרייה, ככה שיהיה מאוד קל לתרום מבחוץ. אנחנו מאשרים פול ריקווסטים על בסיס הסטטוס של הטסטים. אם כל הטסטים עברו, אז הפול ריקווסט יאושר. וזה
טסטים שהמפתח כותב לפיצ'ר שהוא רוצה להוסיף? זה הכוונה?
גם הטסטים שהמפתח כותב, וגם הכיסוי שלנו של הטסטים, של הקוד. בעזרת high test coverage אפשר בעצם לעשות את זה.
זאת אומרת, אם אני מפתח ואני רוצה לעשות, להוסיף פיצ'ר, אם זה פול ריקווסט, אני צריך לקחת תשומת ליבי גם את העניין של טסטינג.
נכון.
אני לא יכול סתם להוסיף קוד, צריך לבדוק נכון. אותו גם. מגניב, תודה רבה יוגב, מרתק.
תודה רבה.
אנחנו נפגש גם בפרקים הבאים, בפינות הבאות עם אנשי הפיתוח של Wix Engineering, לשיחה על נושאים מרתקים נוספים. אתם מוזמנים להכיר את קהילת הקוד הפתוח של React Native Navigation, כאמור בגיט-האב, חפשו React Native Navigation, ובנוסף, אם מעניין אתכם לקחת חלק בקהילת המפתחים של Wix Engineering, מיטאפים ואירועים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת המיטאפ של Wix Engineering, שכבר מונה למעלה מ-8,800 מפתחים. חפשו Wix במיטאפס.com או בקרו באתר של Wix Engineering בכתובת Wix.engineering. תודה רבה ליוגב.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהאזנתם. להתראות.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
אוקיי, כן, יופי, אז בואו נסכם. אז היה לנו באמת פרק על נושא שהוא קצת מורכב, אבל לא צריך להיבהל, באמת אם אתם צריכים אפילו, תשמעו אותו פעם אחת, תחזרו קצת לדוקומנטציה, אתם יכולים לשמוע אותו שוב, אולי תלמדו עוד דברים.
כן, הרבה גם, הרבה דוקומנטציה, הרבה וידאו, כמו שדעים, מלא אנשים לפנות, יש פה קהילה.
כן, זה מעולה. ובעצם כן, מה בעצם התהליך שדיברנו עליו?
או, נושא טוב ששאלת. אנחנו בעצם בגדול הפרק עצמו הוא היה כמובן קוברנטיס וקונטיינרים, אבל אי אפשר שר לקפוץ לנושא כזה, כי זה ממש לקפוץ ממש קדימה. ולפני זה צריך להבין שיש איזו היסטוריה לכל הסיפור הזה. אנחנו התחלנו בעצם ממתחות, שזה שרתים, מתחתיים, שמישהו הקים, חברה שאמרה אצלה שרת, אפילו כמה, ככה דאגה לקירור שלו, לתחזוקה שלו, לכל הדברים, וככה הם הקימו את האפליקציות שלהם, מערכות, פלטפורמות, ואז בשלב כלשהו עברנו בעצם ל-Virtual Machines, יצא לי איזה שין כזאת, שבעצם זה חוות שרתים שבסוף הן גם חומרה, אבל מעליהם בנו בעצם פלטפורמה אמזון, גוגל, מייקרוסופט וכו, שבעצם אתה יכול בקליק להקים שרת, להקים 100 שרתים, לשים דברים על השרת, לינוקס, ווינדוס, שרת מוכן עם דאטאבייס, ואפשר להתפזר עם זה המון, אבל אז בסוף יש פה עניין ששרת זה נשמע פעם מאוד מהיר, אבל לוקח לו כמעט דקה, לפעמים יותר מדקה, להיות מורם. 5 דקות לפעמים, עמית פה אומר. ובעצם כאילו זה משהו שלא תמיד זה כיף, שאתה צריך מערכות שקמות מהר, ואתה עובד עם לקוחות קשוחים. ואז מתישהו צץ הקטע הזה של באמת קונטיינרס. שבעצם קונטיינר זה דרך מעניינת לעטוף עכשיו את הקוד שלך, שאם שוב עוד באזוורד, מיקרו סרוויסס, חילקת את הקוד שלך להרבה שירותים קטנים, הרבה נגיד ריפוזיטורי, שכל חלק עושה משהו אחר שהוא בתחום אחריות שלו, אתה יכול בעצם לעטוף את כל החלקים האלה בקלות, במה שנקרא קונטיינרים, ולהפיץ את זה במהירות, ברמה של מילי סקנדס, לעומת כאילו דקות, לאן שאתה צריך, שזה סופר משמעותי, מבחינת עלות, מבחינת מהירות, ולקוחות מרוצים אני מניח גם, ולעשות זה מאוד מהר, וכולם יפעלו בעצם אותו דבר, שזה משהו מדהים, אבל גם שם, שחברה או סטארט-אפ או מישהו עושים סקיילינג, אתה חייב לעטוף את זה איכשהו. אתה מתחיל לאבד כיוון שיש לך איזה 80 קונטיינרים עכשיו, וכאן בא קוברנטיס וכל מיני מוצרים של דוקר ואחרים למיניהם, שבסוף הם הולכים על אותו קונספט ואותו כיוון, שזה כמו תזמורת שמנהלת מלא נגנים, ואתה צריך לדבר רק עם המנצח, להגיד לו איך לנהל את כולם, ולא להכיר עכשיו את כל הנגנים יותר מדי טוב, ולנהל אותם ישירות. ויכול להיות, אמרנו פה ככה משפט פרובוקטיבי, שאולי זה מוטה, הקטע של ה-Virtual Machines באופן ישיר שאנשים מנהלים, דמי ככה נתן פה הסתייגות שאולי דאטאבייסים למשל גם לא בטוח, אבל בהחלט יש פה איזה כיוון, וכן, הרבה הרבה דברים. עמית, יש לך עוד איזה משהו אחרון להוסיף?
כן, טיפ קטן שבאמת עלה פה בפרק, תחשבו קודם כל על הבעיה, טוב, כאילו תכירו את הטכנולוגיה, תשחקו איתה, אבל לפני שאתם מתחילים לממש אותה, אז תחשבו על הבעיה, תראו האם זה באמת הפתרון הנכון, אחרי שכבר קצת הכרתם את הפתרון הזה, ואני חושב שזו תפיסה שהיא תופסת לכל דבר שקשור לעולם הפיתוח. קודם כל מתחילים מהבעיה, אחרי זה בודקים מה הפתרונות האפשריים, יש פה דברים שיכולים לעשות את החיים מאוד קלים, אבל זה תלוי באמת בשלב שלכם, ותבחרו את הפתרון הנכון לשלב שלכם, ואופו על זה.
כן, ותיזהרו מהטכנולוגיות שסתם סקסיות, וישר לקפוץ עליהם, ובלי צורך.
נכון.
טוב, תודה רבה עמית.
תודה
לכם. היה סופר כיף. יאללה, שיהיה יום נהדר.
להתראות.
לך ולכולם. ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.